בשנה שעברה למדנו פרשת המהר"ל לשבת הגדול לקראת פסח, אחרי זה למדנו דרשת המהר"ל למתן תורה לקראת שבועות, וזה יהיה תאריך בסוף השנה. אז נראה עוד דרשה. הקהילה הייתה רצינית מאוד, כמו שאתם רואים. זה דרוש שדרש המהר"ל לשבת תשובה בפראג. כל הדבר הזה עוד מפעם וכאילו. שבו, הקשיבו. שבת שלמה.
אף שרשום דרוש מהר"ל כתב את זה?
לא. אז הנה השמיים באדברה ותשמע ארץ עם רייפי. בדרך כלל שבת תשובה זה שבת תאזינו, הרבה פעמים, לפעמים זה וילך. באלה שני הכתובים יש לדקדק. כתוב האזינו השמיים, לשון ציווי. ואצל הארץ כתוב תשמע, לא כתוב שימעו, שימעי ארץ, אלא לשון עתיד. למה במקום אחד לשון ציווי? פעם לשון שמתאר, שהארץ תשמע. היה צריך לומר, ושימי ארץ. כמו שמצאנו, בישעיהו, שימעו שמיים, והאזיני ארץ. קושיה שנייה, אזינו השמיים, ואדברה, תשמע ארץ, אמרי פי. למה פה כתוב, אדברה פה אמרי פי? פעם זה בלשון פועל, ופעם זה שם עצם, אמרי פי. תחליט, או בשניהם פועל, ואדברה, או אמראי, או בשניהם, ואומר, סליחה, אזינו השמיים ואדברה וארץ ואומר, או בשניהם, שם עצם, דבריי. השלישי, למה אמרי פי? מה מוסיפה מילה פה? ישמע ארץ, אמראי. הרביעי, למה אמר אמרי פי? כי נע עניין לעצמו, אומר אשר רבנו. ואילו ישעיהו לכאורה יותר צדיק, כי ישעיהו אומר, כי פי השם, דיבר, מייחס את הכל לריבונו של עולם, ופה משה מייחס לעצמו. יערוב כמטר לקחי, למה הוא צריך כל התארים האלו? יערוב כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, כסעירים על ידי, שהכל זה בסוף אותו דבר, שהדיבור שאני מדבר הוא כמו גשם, כמו מים, כמו משהו שמרווה את הארץ. למה כל המשלים הארוכים האלה של משה רבנו? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה איתת אוזנך לדברי תורה. כשתבוא לפתוח בדברי תורה, הכל משתתקים לפניך ושומעים דבריך. מי שזכה להקשיב היטב לתורה, יזכה שאנשים יקשיבו לתורה שהוא מלמד. לפי מידת ההקשבה שאדם יקשיב לתורה, ככה יקשיבו לתורתו. מאיפה אנחנו לומדים את זה? ממשה. משה הוא גדול השומעים. הוא איתה אוזנו לשמוע את התורה. ולכן כשהוא בא לפתוח את דברי תורה, השתתקו כל המציאות, השמיים, הארץ, כמו שנאמר, אזינו השמיים ואדברה. מי אמר שהוא לא מהר"ל? מי אמר שבאמת השתתקו עליונים ותחתונים? זה שמשה מדבר עם השמיים והארץ, זה לא אומר שהם הקשיבו לו. הם כדכתיב, ואזינו השמיים ואדברה, ולא אזינו השמיים דברי, על כוכך הרי כמה, אזינו השמיים, לשון ציווי, שותקים, תשתקו, אני אדבר. זאת אומרת, האזינו השמיים לשון ציווי, משה מצווה את השמיים להיות בהאזנה, להיות בשקט. כי אני יותר במעלה מהשמיים. לכן תהיו שותקים ושומעים לי. ותשמע ארץ אמרי פי, אף על גב שזה רק אמרי פי, אומר משה. ואני, לכאורה, בשר ודם, אם הוא אומר אמרי השם, נו, ברור שכולם שותקים. אבל פה זה אמרי פי שלי. אני מדבר עכשיו. אף על פי כן, כולם בשקט. למה יש לכם לשתוק ולשמוע אמרי פי? כי אני, אומר משה, הקשבתי. בגלל שאני כל החיים שלי הקשבתי לריבונו של עולם, לכן גם כשאני מדבר, זה דברים שלי. אני מצפה, וכך נכון שיהיה, שכל המציאות תקשיב לי. לכן אמר, האזינו השמיים, אני גוזר על השמיים שישתקו וישמעו דבריי. ואם השמיים חייבים להקשיב לי, קל וחומר, הארץ. אז אפילו לא צריך לצוות את הארץ. זה ברור שהיא תשמע. לכן תשמע הארץ, הכוונה, ברור שזה מה שיקרה. כך מתרץ המהר"ל כבר כמה קושיות, למה הוא אמר אמרי פי, ולמה אין ציווי על הארץ. כי אם השמיים מצווים ומצייתים למשה רבנו, קל וחומר שהארץ ברור, לא צריך אפילו לצוות עליה, ברור שהיא תשמע את אמרי למה? כל זה בגלל שזו תורה שתמיד חכם. לכן התורה היא שלי. אני מדבר, אמרי פי. אדם שהוא לא תמיד חכם, אז כשהוא מדבר, למה שנקשיב לו? אז הוא אומר, אז מה? הרבה אנשים מדברים, יש הגיגים, אנשים, כל אחד אומר את ההגיגים שלו, הרשתות מלאים בכל מה שאנשים רוצים לומר, ובא להם לומר, מתחשק לומר, אנחנו לא חייבים להקשיב, אין שום הכרח. אם אדם אומר, השם אמר, טוב, השם אמר, צריך להקשיב. אבל פה מדובר על תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? אנחנו צריכים להגדיר את ההגדרה, מה זה תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אדם שהוא בעל תורה, שהתורה נקראת תורתו. ישנם שלושה שלבים בהתקדמות שלנו בתורה. השלב הראשון, האדם עומד מול התורה, והתורה היא תורת השם, זה התורה של הקדוש ברוך הוא. והאדם הוא, זה אני מסתכל על התורה ולומד מה הקדוש ברוך הוא אומר, שזה דבר מאוד יפה. אדם שומע מה, לומד, מתעניין מה הקדוש ברוך הוא אומר. לאט לאט מתחיל שלב שני, שבו נוצרת מעורבות אישית. זה לא רק שהאדם שומע מה השם אומר, מאוד מכבד, זה חשוב מה השם. הוא נהיה מעורב, אכפת לו. הוא מתווכח, הוא מתרגש, הוא לוקח ללב, הוא נלחם, הוא נוצר איזו התרחשות שלאט לאט נוצר תערובת. זה כבר לא משהו שהשם אמר, כמו שאדם לומד תוספות. זה שלב אחד שאומר, התוספות אומרים ככה וככה. אני מכבד אותם מאוד מאוד, יש לי רספקט, התוספות אומרים ככה וככה. זה שלב שבו האדם מתחיל להיות מעורבב כבר עם התוספות. כל כך הוא השתכנע מהסברה שלהם, שהוא כבר נלחם. ומישהו יעז עכשיו לתקוף את התוספות, הוא יצא מגדרו, כי הוא מרגיש כבר, הוא יתערב איתם ביחד, נוצרה תערובת נפשית. ויש שלב שלישי. שלב שלישי שכל כך התורה התערבבה באישיות, עד שכבר אי אפשר לחלק בכלל בין האישיות של האדם לבין התורה. ברגע שהוא מדבר מהאישיות שלו, זה התורה מדברת. כבר אין הבדל. הוא כל כך התערבב עם התורה, והתורה התערבבה איתו, עד שאין פה שניים. וכשהוא אומר, גם אם הוא אומר משהו שנראה לכאורה מעצמו, הוא לא מצטט תוספות, הוא לא מצטט מקור, הוא אומר מה שהוא חושב, אבל זה תורה. כי הוא כל כך לקח את התורה ללב, וכל כך התערבב עם התורה, והתורה התערבבה איתו, עד שכשהוא אומר, זה תורה מדברת. זה נקרא אמרי פי. ולכן, המדרגה הגבוהה ביותר, שאלה אנחנו שואפים, זה המדרגה הזאת שבו התורה היא תורתו. כבר אין שניים. כן. תערובת, ערבוב. יחסי גומלין מתערבבים, עובדים ביחד. כמו שאומר הגמרא בעבודה זרה. מרגישים. מרגישים, יש משהו שהוא לא, אתה צודק, זה לא משהו שאפשר להוכיח אותו. אבל העולם מרגיש שזה הבן אדם הזה שהוא מדבר, זו תורה מדברת. גם כשהוא לא אומר תורה, כי גם כשהוא לא מצטט איזה, נגיד אתה קורא פסקה של הרב קוק, יכול להיות שהוא לא מצטט אף פסוק ואף מדרש, הוא לא מצטט שום מקור, ואתה קורא את זה, ואנשים מרגישים שזו תורה. למרות שהוא לא מצטט מקורות. יש איזה, כולם מרגישים, יש בזה יראה נוראית, משהו חודר ללבבות. כי התורה, והוא הפכו לדבר אחד. אז כשהוא כותב משהו, וזה לכאורה בלי ציטוט של מקור, אז המרגיש שזה תורה, מקור. זה נקרא שהתורה בהתחלה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא אומר רב. אז זה השלב הראשון, בתורת השם חפצו. ואחרי שאדם עובר תהליך של התמדה, נכון? כי הוא כתוב, תורתו יגה יומם ולילה, והקט שיוד על פלגי מים, פריו וזה וזה, בסוף זה תורתו. חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה כבודו מחול? אומרת הגמרא בקידושין, כי התורה היא שלו. עד כדי כך. שכבר התורה היא שלו של הקדוש ברוך הוא, זה תורה שלו. קל וחומר מעל כולם משה רבנו. משה רבנו הוא מופת. מי זה משה? משה זה אדם שידע מה שהקדוש ברוך הוא אומר. משה זה אדם שמייצג נפלא את מה שקדוש ברוך הוא אומר. משה זה גם לא אדם שמאוד אכפת לו מה שקדוש ברוך הוא אומר. משה זה תורה. אמרת משה, אמרת תורה. זה לא משנה מה הוא יגיד. יצא לו תורה מהפה. גם כשהוא ידבר על ענייני חולין, שיחת חולין, שתלמידי חכמים, צריכה לימוד. זה לא משנה. זה הוא, התורה. ולכן התורה נקראת על שמו. זאת אומרת, זה עניין, זה הוא. זכרו תורת משה עבדי. המעלה הגדולה הזאת מאפשרת למשה לומר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ אמרי פי. זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. ישעיהו הנביא לא מעז לומר על עצמו את המדרגה הזאת. ישעיהו, הוא בא לדבר דברי תורה, מה הוא אומר? פי השם דיבר. תקשיבו לי, למה תקשיבו? לא לי, תקשיבו לקדוש ברוך הוא, אני המייצג שלו, אני הדובר של הקדוש ברוך הוא. תקשיבו, לא בגללי, דברי השם. זאת אומרת שיש פה מדרגה גבוהה מאוד, מדרגת משה, התורה היא של המדבר. זה לא כמו נביא שמדבר נבואה. נבואה, נביא אומר, זה מה שהשם אומר. אני נביא מוסמך, אני יודע, אני יכול להעביר לכם את המסר מה הקדוש ברוך הוא אומר. אבל פה אנחנו רואים מדרגה מיוחדת במינה, מדרגת משה. טוב, זה לא רק משה. כל תלמיד חכם יכול להגיע למדרגה הזאת, כי יש הבדל בין נביא לתלמיד חכם. מה ההבדל? גמרא, החז"ל אומרים שכשנביא מתנבא, אז הוא כאילו מתפרק. הוא לא נמצא. כתוב שכל האיברים שלו מזדעזעים, הוא חולם חלום, הוא לא נמצא. זאת אומרת שכשהנביא מתנבא, הוא רק כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מדבר. האישיות שלו לא נוכחת. הוא איננו. ולכן, כשהנביא מתנבא, זה לא תורתו שלו, זה דבר השם, ומה שהשם אומר, והנביא הוא הכלי, הוא השופר, שדרכו דבר השם מתגלה לארץ. אבל תמיד חכם זה לא ככה. כשאדם לומד תורה, הפוך, אם אדם לומד תורה והוא רדום, ועבריו מתפרקים, והוא כולו לא נמצא, אי אפשר עם התורה ככה. אדם יגיד, יבוא לסדר בוקר, ישר מוריד את הראש, נרדם. אומר לו, מה קורה? אני מחכה נבואה, תבוא אליי נבואה. אני עכשיו מתבטא לגמרי, מפרק, מתפרק, שוכב על הרצפה, מחכה לנבואה. הפוך. כשאדם לומד תורה, מה אנחנו מצפים? למעורבות מאוד גבוהה. אתה צריך להפעיל את השכל שלך, מאוד בערנות, ולחשוב, ולהקשות, ולהיות דומיננטי. אתה צריך להביא את עצמך על הפועל, לא להיעלם, אלא להפך, להיות מאוד נוכח. בדיוק עמדה אחרת מלוי. זה עמדה של נוכחות. ולכן, כשאדם מדבר את דברי תורה, אז באמת יש פה תהליך מורכב. זה אתה מדבר או התורה מדברת? מי זה פה? אתה אומר. מה זה אתה? אז אתה אומר, זה לא מה שהתורה אומרת. עבודת התלמיד חכם זה להגיע למצב שהוא מדבר עם כל האישיות שלו, עם כל הנוכחות שלו, והוא כל כך מתערבב עם התורה, עם הזמן, עד שכשהוא מדבר עם כל האישיות שלו, הוא אומר סברה משלו, מהפיקחות שלו, אבל זה תורה. לכן זאת ההבדל בין תלמיד חכם לנביא. ואנחנו, משה רבנו, פה עכשיו רוצים להידבק בו בהיבט הזה, באספקט של תורה של משה רבנו. כי אצל משה רבנו אין שניים. אצלו זה שהוא נביא ותלמיד חכם זה אותו דבר. זה מדרגה מיוחדת. אבל אנחנו רוצים עכשיו ללמוד ממשה רבנו מה זה נקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם, אדם שהוא כל כך, הוא ערני, הוא דרוך, הוא שואל, הוא מקשה, הוא דומיננטי, והוא בא להילחם, והוא כל כך התערבב עם התורה, עד שיום בהיר אחד, כשהוא אומר מה הוא חושב, והוא לא מצטט מקור, והוא לא מביא ראיה לדבריו, הוא אומר מסברה שלו, זה תורה. זה לכאורה מה? זה אתה, זה לא התורה. כל כך הוא, זה שזה תורה. כמו שהגמרא מביאה בכמה מקומות, שאם יש סברות של גדולי ישראל, לא צריך פסוקים. שיש גדול עם ישראל, גדול בישראל סברה, לא צריך פסוקים. סברה, למה לקרא? אם יש סברה, לא צריך פסוק. זה כבר אומרת בבא קמא. מה אומרת, מי אמר שמוציא מחברו עליו הראיה? איפה זה כתוב? זה כלל יומד יסודי בדיני ממונות. הכי יסודי. המוציא מחברו עליו הראיה. איפה זה כתוב בתורה? אז בהתחלה הגמרא מביאה פסוק. אחר כך אומרת, לא צריך פסוק. לפי סברה.
אבל זה רק בדיני ממונות?
לא.
כי אם אני עכשיו אומר, כאילו דיני...
באים לרב, שואלים אותו, מה אתה אומר, בלכות שבת? מה אתה חושב על המקרה הזה? חושב, 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 אני חושב ככה. יש לך מקור, אני מקור. אדם שהוא תמיד חכם גדול מאוד, הוא מקור. לא צריך לתת מקור, הוא מקור. למה? כי המוח שלו הוא תורה. אז כשהוא יגיד סברה, גם אם הוא לא מבין לך מקור עכשיו, הוא מקור.
אבל דברים פשוטים...
לא, דברים לא
פשוט. מעצמו... לא, אני אומר, אם הוא לא היה מתבסס, אני אומר, רוצים חברו עליו ראייה, אז דברים אנושיים שאתה יכול גם בלי תורה...
אבל...
להגיד הסברה, זו סברה הגיונית, כאילו,
כל בן אנוש. אבל לא כל אחד שם בסברה הגיונית אנחנו נקיים מה שהוא אומר. אם איזה עיתונאי אומר סברה הגיונית, אנחנו עושה מה שהוא אומר? לא. אני רוצה יותר תמיד חכם. אבל בעד השם אומרים דברים הגיוניים. אבל למי אנחנו נקשיב? לאדם שזה אנחנו אומרים לו, זה דעתו, דעת תורה. מה זה דעתו, דעת תורה? גם כשהוא לא מביא מקור, זה דעת תורה. כי הוא כל כך התערבב עם התורה כל החיים שלו, שכבר כשהוא מדבר, התורה מדברת מתוך גרונו. כן.
אנחנו יודעים גם שמצד שני, כל מה שאנחנו לומדים, שאגב עד השיעור, אנחנו כן...
בטח, בטח, בוודאי. אבל
הזה.
לפעמים הרב לא יכול לחשוף את המקורות שלו, ולפעמים הרב אומר אין לי מקום, אבל זה הסברה שלי. זה גם קורה. ככה הסברה שלי. אין לי מקום. זאת חובתם של התלמידים לשאול את זה, אבל הרב לפעמים יגיד אין לי מקום, ככה אני אומר. למה? כי אני שנים לומד תורה, ואני אומר שזו סברה שלי.
הגמרא אבל לא משתמשת בכל פעם אומרת סברה למה נקרא. בדבר כזה של רוצים לחבר עליו ראייה, זה כאילו, כי בכל...
נכון, ואנחנו לומדים מזה עיקרון. מה זה כוחה של סברה? זה כוח עצום, כוחה של סברה. המדרגות של תלמידי חכמים, זה לפי זה. זה מתחם יותר גדול, זה מתחם שכוח הסברה שלו יותר גדול.
זה פתח מאוד גדול לביכוחים, כי מי אמר שהקלטו גדול ממנו ומי אמר שהאו יותר גדול מהאו, אז טוב, אז
במי נקשיב,
כי
הסברה שלו... ככל שאדם יותר שקד בתורה, יותר עמל בתורה, יותר לחם מלחמתה של תורה, יותר הוא והתורה הפכו להיות אחד, אז אנחנו נגיד שהסברות שלו הן סברות יותר גדולות.
אנשים פשוטים לא תמיד מזהים מי שקר את זה.
אני מסכים לגמרי, שאנשים פשוטים לא יכולים לזהות כמעט כלום.
נכון.
בשביל זה יש את תלמידי חכמים שמסבירים להם, אומרים להם, תראו, אתם לא מבינים בזה, אבל זה משהו אחר. זה איכות אחרת. גם אדם לא יודע בדיוק מה ההבדל באיכותי בין רופא כזה או רופא אחר. אתה לא יודע את ההבדלים, אתה לא בעניינים. אומרים לך, תשמע, הוא זה ליגה אחרת. מה ליגה אחרת? מה, תסביר מה? הוא קרא יותר ספרים, אני לא יודע להסביר את זה, זה לא עולה כמעט, תשמע, זה משהו אחר. אנחנו רואים בהרבה תחומים בעולם שיש איכויות, ואנשים שבתוך העניינים מתחילים להיות בפנים, לאט לאט מבחינים שזה איכות אחרת. זה משהו אחר. מה האיכות פה? קשה למי שלא בפנים, קשה להסביר לו את זה. זר לא יבין.
כן. איך, מה הגדרת המתחכם?
הכל אנחנו לומדים עם משה רבנו, גם הגדרת המתחכם. המון דברים.
אנחנו שומעים על זה שהוא נביא הראשון.
אנחנו גם נלמד ממשה רבנו נבואה, לומדים משה המון דברים. פה בהקשר הזה אומר המרן, אנחנו רואים ללמוד משה רבנו את המושג שנקרא תמיד חכם. כמו שנאמר, מסכת בבטרה, חכם עדיף מנביא. באיזה מובן חכם עדיף מנביא? נאמרו בזה הרבה הרבה פירושים. פירוש אחד פה אומר המרן, שהחכם שמדבר דברי תורה, דברי חוכמה, התורה והחוכמה היא שלו. לא כן הנביא, הנביא מדבר מצד רוח הקודש, מצד פי דבר השם, אשפי השם דיבר. זה לא שלו. ולכן חכם עדיף מנביא. עד כאן פתיחת האזינו. בא משה לבאר את מעלת התורה. לא שהיא יותר במעלה מן השמיים וארץ לבד. ויש להם לשתוק ולשמוע דברי תורה. אלא התורה היא יותר במעלה מכל העולם. וכן אחר שזכר שמיים וארץ, זכר כך את ארבע ארוחות. יערוף כמטר לקחי, יזל כעתה למרתי, כסרים על הדשא וכרביבים על העשב כנגד ארבע רוחות העולם. התורה נותנת לאדם מעלה כל כך גבוהה שהוא יכול להגיד לעולם לשתוק, להגיד לשמיים לשתוק, לארץ לשתוק, לכל ארבע רוחות השמיים לשתוק. איזה מעלה אדירה יש לאדם ששוקד בתורה. כמו שאומרת הגמרא שמסכת רבת רב יהודה אמר, ירוב כמטר לקחי זה רוח מערבית, תזל קטן למטי זה רוח צפונית, כיסרים על ידי זה רוח מזרחית, רבים על עשב זה רוח דרומית. אז יש מכן ארבע רוחות השמיים, ושם לא מופיע לשתוק, אלא אמר יערוף כמטר. למה לא אמר תשתקו, כמו השמיים שיהיו שותקים? כי אי אפשר להשתיק את הרוח. הגמרא שם אומרת במסכת תענית, שאי אפשר לעולם בלי רוחות, אלא שהתורה עומדת במקום ארבע רוחות, תשתקו, והתורה תעשה פעולת הרוחות. מה זה הרוחות? יעשו חיים לעולם. עד כאן הקדמה. מה מטרת ההקדמה הזאת? להגיד לציבור להיות בשקט. הרי זה דרשה. אמר על נושא את הדרשה הזאת לפני קהילת פראג. שבת אחרי צהריים, לא יודע מתי זה היה. באים אנשים, אנשים פטפטים. אז א' צריך שישתקו. ב' זה לא מספיק שישתקו. צריך גם שיקשיבו. לא רק שיקשיבו, יהיו בהזנה מוחלטת. אז המהר"ל הוא לא פרייר בשפה שלנו. והוא, לפני שהוא נותן דרשה, אומר, אני עכשיו בא לתת דרשה. הבנתם? יש לי הציבור לשתוק בשעת הדרשה, הוראות, ולשמוע דברי תורה. אני עכשיו בא לתת לכם דרשה, זה לא אני כמו משה רבנו, אני המשך של משה רבנו, אני מצווה עליכם להקשיב. במדרש כתוב שאם אדם הייתה אוזנו לתורה, אז אנשים יקשיבו לו. אז לכאורה זה לא, זה לא כל אחד יכול לבוא להגיד לציבור, תשתקו, תקשיבו. רק אדם שהוא עצמו יתבטל אל התורה ויקשיב לה היטב היטב, יכול לדרוש שיקשיבו לו. עלו לומר, אם באת לפתוח בדברי תורה, שבא לומר המדרש הזה, שלא כל אדם זוכה שישתקו מלפניו. רק מישהו בעל תורה באמת. מה זה בעל תורה? שאיתה אוזנו לתורה ופינה את עצמו מכל עסקיו לדברי תורה. זה אדם בעל תורה, הוא התבטל אל התורה. התורה היא שלו, לכן ראוי שישתקו מפניו, כי הוא בעל תורה. אבל מי שלא איתה לאוזנו, אז הוא לא נקרא בעל תורה. אז עכשיו המהר"ל אומר בענוותנותו, אני בא לדרוש מכם שתקשיבו לי לדרשה, אני לא ראוי, אני לא בעל תורה, אני לא מספיק הקשבתי לתורה. אז מה אני בא לדרוש מכם דרישות? הרי אני עצמי לא הקשבתי. כן. אבל בכל זאת אני אבקש מכם להקשיב. למה? כי באתי לדבר דברי תורה בתוך הציבור. נו באמת, אני באתי בשבילכם, באתי לדבר דברי תורה. טוב, אז תקבלו אותו. חשיבו אותי כאילו אני התבטלתי, תתי אוזני לתורה. אני יודע שאני לא בעל תורה, אני אבקש, תחשיבו אותי כאילו, בסוף סוף המטרה שלי מטרה טובה, אני בסך הכל רוצה לעורר אתכם, רוצה לדבר דברי תורה, תנו כבוד לתורה, ותתייחסו אליי כאילו אני, אומר המהר"ל בענוותנותו, הקשבתי עד היום והייתי בעל תורה. עד כאן פתיח. פתיח לדרשה. כן.
המהר"ל, איך הוא אומר לך
לדבר? שמה, שהוא לא הקשיב על היום לתורה? אתה רואה? כי הוא מסתכל על משה רבנו. הוא אומר, משה רבנו הקשיב לתורה. טוב, אז מה אני אגיד? משה רבנו זה אדם שהקשיב לתורה. כל אחד מסתכל על אלה שמלפניו, מעליו. ואז הוא שווה משהו. מתי אנחנו שווים משהו? כשאנחנו מעריכים את עצמנו מול הענקים. אז אנחנו מתחילים להיות שווים משהו. אם אדם מעריך את עצמו מול הדור שלו, אז הוא באמת לא ראוי להערכה. לכן, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו בני אדם. אם אנחנו מתייחסים לראשונים כמו מלאכים, אז אנחנו שווים משהו, אנחנו בני אדם. אז לכן, המהר"ל אומר, אני מסתכל על משה רבנו, זה הסטנדרטים שלי. מול משה, אני לא יכול להגיד לעצמי שאני בעל תורה. אז בכל זאת תקשיבו לי קצת. כי באתי לדבר דברי תורה, באמת. תכבדו. תתייחסו אליי כאילו, נכון? כמו שאומרים בחזן לפני מוסף, נכון? קבל תפילתי. בתפילת זקן ורגיל, כל זה אין לי. כאילו, כי בכל זאת אני באתי בשם הציבור וזה, אז תעשו טובה. עד כאן מבוא. ומכאן ואילך, המהר"ל עובר לדרשה עצמה, אלא שכיוון שהוא התחיל בפרשת האזינו, שכנראה זאת הייתה פרשת השבוע, אז הוא ממשיך כבר עם פרשת האזינו, ולאט לאט מתוך פרשת האזינו הוא התגלגל לנושא העיקרי שלו, שזה נושא קבלת מלכות שמיים ונושא התשובה, שזה הנושא של עשרת ימי תשובה של חודש אלול. אבל יצא לנו מכאן, כבר יצאנו לרווחים גם מההקדמה הזאת, שאנחנו מתחילים להבין שהנושא שלנו זה המעורבות בתורה. נגיע למצב שבו האדם הוא כל כך מעורה ומעורב עם התורה, עד שהוא והתורה אחד הם. וזה אנחנו רוצים לחתור. וזה לא נעשה על ידי שאדם נמס, בטל. זה לא יקלך. אם אדם עומד מול התורה בטל, אז עדיין יש שניים. הדרך היא שאדם מוציא את עצמו לפועל, עם כל כוחותיו, כל האישיות שלו, כל השכל שלו, בתורה. אז ככה לאט לאט נוצר תערובת. כן? אם אדם אתה רוצה להיות חבר של מישהו, אז אם אתה תשתוק כל הזמן, כשהוא מדבר, אז אולי אתה מאוד נחמד, אבל אתה לא תצליח להיות חבר שלו. למה? כי לא נוצרה ביניכם עריבות, התערבבות, לא התערבבתם אחד עם השני. אז בסוף אתם שניים. אתה צריך להגיד מה שאתה חושב, אתה צריך להביא את עצמך לידי ביטוי, וגם הוא, וככה. ואז נוצר תערובת בין אנשים, מעורבות הדדית, עריבות. בעזרת השם, מתוך המעורבות והעריבות, מגיעים למצב של האדם ממש מתאחד עם התורה. משה רבנו, אחרי ההקדמה הזאת, מוסיף הקדמה נוספת. שם השם אקרא, עבו גודל לאלוהינו. למה הוא אומר את זה עכשיו? שם השם אקרא בו גודל אלוהינו. אני צריך להגיד את זה בהתחלה, מראש, בפנלל, בגלל שאתה מדבר בכלל, עכשיו שאתה פותח את הפה, נגיד, אני הולך לקרוא בשם השם, תכבדו את זה. אני הולך להזכיר את שם השם, תביאו גודל אלוהינו. שתיים, מה זה עבו גודל לאלוהינו? היה צריך להיות גודל להשם, כי שם השם אקרא, אבו גודל, להשם אבו גודל אליו. השלישי, כתוב, הצור תמים פעולו. המילה צור חוזרת בפרשת האזינו כמה וכמה פעמים. הקדוש ברוך הוא מכונה צור על ידי משה. למה הקדוש ברוך הוא מכונה בשם הזה? למה הצור? למה לא אלוקים? רביעי, אם הוא היה לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ישר במשפט, היה צריך להגיד, הצור תמים, מה תמים? דרכו, לא פועלו, אלא ביטוי יותר גבוה, דרכו, כל הדרכה שלו, כל הדרך שלו. למה הזכיר ארבעה תארים? אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. יש פה ארבעה תארים של הקדוש ברוך הוא. לפי רש"י, היה צריך לכתוב צדיק וישר, שכולם הצדיקים מתינו, ככל דרכה משפט. ואל אמונה ואין עוול, לכאורה מדבר על השכר. טוב, זה לפי פירוש רש"י. אומר הספרי, שם השם אקרא, נמנענו למדים שלא הזכיר משה שמו של מקום, אלא אחר 21 מילים. רק אחרי שמשה אמר 21 מילים, רק אז הוא הזכיר את שם השם. למד את זה במלאכי השרת, שהם מזכירים מלאכי השרת את השם, רק אחרי שלוש תיבות. קדוש, 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 השם. אמר משה, אני אהיה כמו הפחות שם, משבעה ממלאכי השרת. אני מחזיק מעצמי שביעית ממלאך שרת. אז אם מלאך שרת מרשה לעצמו לקרוא את שמו של הקדוש ברוך הוא אחרי שלוש מילים, אני אזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא אחרי 21 מילים. רק אחרי המון המון מקדמות אפשר לבוא לשם השם. טוב, עכשיו קל וחומר. אם משה חכם החכמים גדול הגדולים ואזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אחת 20 מילים, אני שמזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא בחינם על אחת כמה וכמה, אומר רשב"י, לא יאמר אדם להשם עולה להשם מנחה להשם שלמים, תמוד לומר קורבן להשם, מדרים קל וחומר, קודם כל קורבן, אחרי זה להשם. מה אלו שהם מקדשים לשמיים? אתה לא יכול להגיד שם השם, להכיל שם כמו שקודם כל קידשת אותם, אמרת להם שלמים להשם. על אחת כמה וכמה, מי שחס ושלום, מזכיר את שם השם בחינם, בביזיון, אומר רבי יוסי, מי שאמר ברוך השם ובורך, ואני מחר ברוך השם ובורך לעולם ועד, המקור שם השם יקרא, אני אומר ברכו, אתם טענו, אבו גודל אלוהינו. אז גם אני אתאמן, אדם אחד מברך, והציבור, האנשים עולים אחריו, אמן, שם השם יקרא, תגיבו חזרה, אבו גודל אלוהינו, תגידו אמן. יש פה כמה נושאים חשובים מאוד, שכולם עסוקים, הנושא הוא הזכרת שם השם. אז בעזרת השם מחר, נעסוק בסוגיה הזאת של הזכרת שם השם. יום טוב לכולם, שרות טובות.